מסכת זבחים דף סמך ג' מתניתין, מנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה ונאכלות לפנים מן הקלעים לזכרי כהונה בכל מאכל ליום ולילה עד חצות. עד עכשיו דיברנו היכן מקריבים את הקורבנות, את הזבחים. עכשיו התנה מדבר לגבי מנחות. אומר התנה, המנחות, כאשר אדם מביא מנחה, אז בדרך כלל ברוב המנחות, חוץ מנחת הכהנים וכדומה, אז לא את כל המנחה מקטירים על גבי המזבח, אלא רק קומץ בלבד מתוך המנחה, הכהן לוקח קומץ כשלוש אצבעות, את זה בלבד מקטירים על המזבח. אומר התנה, איכן עושים את המעשה הזה של הקמיצה? בכל מקום בעזרה. המנחה עצמה נחשבת קודש קודשים, וכמו שכתוב פסוק בחצר אוהל מועד יאכלוה, צריך לאכול את זה אך ורק בתוך העזרה. מי אוכל את זה? רק הכהנים הזכרים, זכרי כהונה, אבל בכל מאכל, בכל צורה שהוא רוצה, ליום ולילה עד חצות. כמו כל יתר הדברים שכתוב שנחלים עד חצות הלילה, מדאורייתא אפשר לאכול את זה עד הבוקר, החיים ולהרחיק את האדם מהעבירה, אמור רק ליום ולילה, אותו יום שהוא הביא את המנחה, וגם חצי הלילה שאחריו. גמרא, אמר רבי אלעזר, מנחה שנחמצה בהיכל כשרה, שכן מצינו בסילוך בזיכין. אומר רבי אלעזר, במשנה למדנו שאפשר לקמוץ את המנחה בכל מקום בעזרה, משמע דווקא בעזרה, אבל פנימה יותר בתוך ההיכל זה אסור. חדש רבי אלעזר ואומר שמנחה שנקמצה בהיכל גם כן היא כשרה. ומה הראיה שלו? אומר, הרי כאשר היו שמים את לחם הפנים בתוך ההיכל, השולחן לחם הפנים צריך לשים שם גם שני בזיחים, שתי קעריות כאלו שיש בתוכם לבונה. וביום השבת הבאה, מסלקים את הלחם הזה, מביאים כמו לחם אחר, ולוקחים את שני הבזיחים האלו, כדי להקטיר אותם על המזבח החיצון. המעשה הזה של לקיחת שני הבזיחים, זה כעין הקמיצה שקומצים מתוך המנחה, כמו בקמיצה לוקחים את הקומץ, מקטירים, וכל השאר מותר באכילה. גם כאן, לוקחים שני הבזיחים האלו, כדי יקטיר אותם על גבי המזבח, ועל ידי כך כל 12 לחם הפנים מותרים באכילה. אז מעשה זה כמו מעשה של קמיצה. היכן עושים אותו? בהיכל. שם לוקחים את זה מתוך שחל לחם הפנים, כאשר נמצאים שם הלחמים. אז ממילא, כמו שעושים את זה בהיכל, וזה מתיר את לחם הפנים באכילה, הוא הדין כל מנחה. אם האדם קמץ אותה בתוך ההיכל, הרי שזה... הקמיצה הזו היא כשרה. מטיב רבי ירמיה, וקמץ משם, ממקום שרגלי הזר עומדות. ובתרא אומר, מניין שאם קמץ בשמאל, שיחזיר ויקמוץ בימין, תמוד לומר משם, ממקום שקמץ כבר, בא הגמרא ומקשה. אומר רבי ירמיה, כתוב בפסוק, וקמץ והביאה על בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלא קומצו מסולטה ומשמנה וכו'. מה זה קמץ משם? גם אני מלמד שם אני יודע, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ מלא קומצו. ודאי זה משם, מתוך המנחה שהוא הביא. אלא אומר לנו התנה, מה זה משם? הכוונה היא ממקום שרגלי הזר עומדות. דהיינו, בתוך העזרה. מה המשמעות של הדברים היא? שדווקא בעזרה ולא בהיכל, שם בהיכל אסור לאדם זר לעמוד, נראה שכוונת התנא לומר שמתוך ההיכל אסור לקמוץ שם. ואם כן קשה, רבי אלעזר שאמר, שמנחה שנקמצה בהיכל כשרה, לפני שנענית התשובה, הגמרא מביאה את המשך הבריתה. מבית תרא אומר, מה המילה משם באה ללמד אותנו? לומר לך, שאם האדם עשה את מעשה הקמיצה ביד שמאל, הרי זה ודאי פסול. צריך לקמוץ דווקא בידו הימנית. אבל מניין שזה לא נפסל, אלא מה יעשה? יחזור בחזרה ויקמוץ ביד ימין, והיד הזה זה יהיה כשר. מניין הדבר הזה? תמוד לומר משם. משם כלומר מאותו המקום שלפני כן הוא קמץ. זה לקמץ משם. לפני כן הוא קמץ רק מצד פסולה, קמץ בשמאל, יחזיר את זה, את אותו החופן שהוא קמץ לשם, יחזור יקמוץ עוד פעם בימין. זה דברי מבטרה. כל פנים מדברי תנא קמא, משמע שדווקא המקום שהזר יכול לעמוד, דהיינו בעזרה, שם אפשר לקמוץ למנחה. אבל בהיכל, הרי שזה פסול, וזה לכאורה נגד דעת רבי אלעזר, מהגמרא, איכא דאמרי, הוא מוטיב לה והוא מפרך לה. כדאמרי, אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה, בר תחליפה, אסבירה לך, לא נצריכה אלא להכשיר כל העזרה כולה, סקת החמינה, הועיל ועולה קודשי קדשים. ומנחה קודשי קדשים, מה עולה תעונת צפון? אף מנחה תעונת צפון. נעצור כאן כרגע באמצע הדברים, נסביר ונמשיך לקרוא את הדברים. אומרת הגמרא, יש אומרים שרבי ירמיה הוא שיחשב הוא גם שתרץ, יש אומרים שרבי יעקב הוא זה שתרץ. אמר, באמת אומר לך, גם מנחה שנקמצה בהיכל כשרה, וכוונת התנא כמה שאמר, מהמילים וקמץ משם לומדים, מקום שרגלי הזר עומדות, אין כוונתו לומר, דווקא שם בעזרה שהזר יכול לעמוד, אפשר להקטיר אבל לא היכל, אלא כוונתו לחדש לנו, שכל העזרה כולה, בכל מקום שרגלי הזר יכולים לעמוד, הכל כשר. כי לכאורה הייתי חושב, לולא הפסוק, שלא בכל מקום בעזרה אפשר לקמוץ. למה? הרי העולה זה קודשי קדשים, והמנחה זה גם כן קודשי קדשים, נחל רק לזכי כהונה, רק בעזרה בלבד. ואם כן, כמו שעולה, כתוב בתורה ששחוט רק בצפון העזרה, כמו שכתוב שחטו על יחד מסביח צפונה, אז אם כן לכאורה, גם מנחה הזו, הייתי אומר צריך לקמוץ אותה לא בכל העזרה, אלא אך ורק בצד צפון של העזרה. אז זה התנא אומר, לא, במילה משם לומדים, בכל מקום שרגלי הזר הוא יכול לעמוד שם, בכל העזרה כולה זה כשר. אבל בהיכל, פשיטה או פשיטה שזה כשר. למה? כמו שאמרנו מקודם, מפני שלמדנו את זה מתוך סילוק הבזיחין. הגמרא מקשה על הדבר הזה. מה לעולה שכן כליל מחטאת? מה לחטאת שכן מחפד חווה קריטות מהשם? מה לאשם שכן מיני דמים? מכול הוא? מה לכול הוא שכן מיני דמים? אומרת הגמרא, איך אתה אומר לי שאלה הפסוק משם יכולתי לחשוב שדווקא בצפון העזרה אפשר לומר שצריך לעשות תקמיצה ולא בכל העזרה? למה? כי הייתי לומד את זה מעולה. את הגמרא, הרי אי אפשר ללמוד מעולה. עולה היא חמורה מאוד, שהרי כל האיברים כולם מקטירים אותם על גבי המזבח, לכן התורה החמירה לומר צפון. אבל מנחה שרק קומץ בלבד האדם מקטיר אותו על גבי המזבח, אם כן מנה לנו לחדש גם לולא הפסוק שזה צריך צפון? עונה הגמרא, טוב, אז לא הייתי לומד זה מעולה, הייתי לומד זה מחטאת. כמו חטאת זה קודשי קדשים שחיטה בצפון, גם המנחה לכאורה צריך מצא שרק בצפון, כי גם זה קודשי קדשים. גם את זה דוחה הגמרא. איך יכולתי ללמוד לולא הפסוק שהקמיצה תהיה רק בצפון כמו חטאת? הרי חטאת היא חמורה, היא באה לחפר עבירות חמורות על חייבי קריטות, מה שאין כן מנחה. עונה הגמרא, טוב, אז יכולתי ללמוד את זה מקורבן השם. השם זה בא גם הדברים כאלה שאין בהם שום קרת, שם גזלות וכולי. ובכל זאת, אתה רואה שכיוון שזה קודשי קדשים צריך צפון, כי גם עולה גם מנחה שזה קודשי קדשים צריך צפון. אומרת הגמרא, יש הבדל. מה לאשם שכן מיני דמים? אשם, הרי זה קורבן שיש בו דם. ועיקר הכפרת המנחה הדעים זה על ידי הדם, כמו שכתוב פסוק, כי הדם הוא בנפש שיחפר. אז אם כן, אם קורבן אשם זה בדם, אז מילא ודאי שזה חמור יותר. לא דומה למנחה שזה רק עשוי מהצומח בלבד. ומילא גם תגיד לי שנוכל ללמוד משלושת הקורבנות האלה יחד בהצד השווה. כי גם אלו שלושתם זה דבר שיש בו נתינת דמים. לכן התורה צריכה צפון. מנהל לך שגם מנחה, שזה דבר קל, שגם בזה הייתי חושב צפון להפסוק, אלא יצריך סקלת החמינה, הועיל וכתיב והגישה אל המזבח, והרים ממנו בקומצו, מה הגשה בקרן מערבית דרומית, אך מצא בקרן מערבית דרומית, כמה שמעלן. אומרת הגמרא, אלא הסיבה היא אחרת. הייתי חושב שהמיצה של המנחה לא יכולה להיות בכל העזרה כולה, אלא אך ורק בקרן מערבית דרומית. למה? כי כתוב בתורה, והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה להשם, והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. מה זה והגישה אל המזבח? דיין לוקחים את המנחה בתוך הכלי, ומקרבים אותו ליד המזבח. זה נקרא להגיש למזבח. לאחר מכן, עושים את המעשה הבא, והרים ממנו בקומצו מסורת המנחה. צריך להרים קומץ, הייתי חושב. כמו שהגשה היא ליד קרן מערבית דרומית, מלגם הקמיצה צריך לעשות באותו מקום. לכן, הפסוק אמר לך משם, לומר לך שלאחר שהגשת את זה ליד קרן מערבית דרומית, אתה יכול עכשיו לעשות את הקמיצה בכל מקום בעזרה. אבל זה לא בא לומר לך שלא בהיכל, אלא בהחלט בהיכל אפשר גם כן לעשות שם את הקמיצה. אמר רבי יוחנן, שלמים שחתן בהיכל כשרים, שנאמר, ושחתו פתח אוהל מועד, ולא יהיה תפל חמור מן העיקר. אומר רבי יוחנן, קורבן שלמים, אם אדם קודם שחתו בעזרה, הכניס אותו פנימה לתוך ההיכל ושחתו שם, הרי שזה כשר, למה? כי הרי כתוב פסוק, ושחתו פתח אוהל מועד. משמע, שהקורבן הזה צריך לשחותו פתח אוהל מועד, למול אוהל מועד. וזה צריך לשחותו מול. כלומר, בזכות מה הוא נהיה הקורבן כשר כשאתה שוחט אותו בעזרה? כיוון שזה פתח אוהל מועד. אם כן, אם האדם שוחט אותו בתוך אוהל מועד עצמו, בתוך ההיכל עצמו, שזה העיקר, אז קל וחומר שזה יהיה כשר. מתיני. רבי יוחנן בתורה אומר, מניין שאם החליפו גויים את כל העזרה, שכהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קדשים, תמוד לומר בקודש הקודשים תאכלנו. והמאי, נמא בחצה ועל מועד יאכלוה, ולא יהיה תפל חמור מן העיקר. הגמרא מקשה על דברי רבי יוחנן הללו. הרי כתוב בתורה, רבי יוחנן בתורה אומר, מניין שאם בר מינן הקיפו גויים את כל העזרה, והם יורים חיצים בלסתראות לתוך העזרה, ומלא אי אפשר לשבת שם בעזרה ולאכול את הקודש הקודשים. מניין להם שהם יכולים להיכנס פנימה לתוך ההיכל ולאכול שם את הקודש הקודשים האלו? תמוד לומר, בקודש הקודשים תאכלנו. אם כאן את הפסוק רק לעזרה בלבד, הרי כבר כתוב פסוק אחר, בחצה ועל מועד יאכלוה. למה כתוב כאן בקודש הקודשים תאכלנו? ולומר לך שאפילו ממש כן, יותר מקום מעזרה, מקום יותר מקודש, מה זה היכל? גם שם ניתן לאכול בשעת הצורך. חורה, אומרת הגמרא, בשביל מה רבי יוחנן צריך להביא פסוק קודש הקודשים תאכלנו? הרי ברור שאפשר לאכול בתוך ההיכל, מכוח קל וחומר. לא יהיה תפל חמור מן העיקר. אם בעזרה מותר לכהנים לאכול, קל וחומר בתוך ההיכל, שזה מקודש יותר. אחי, השתא, הטעם עבודה, לאדם עובד במקום רבו. אמרינן, לא יהיה תפל חמור מן העיקר. אכילה דאין אדם אוכל במקום רבו, לא יהיה תפל חמור מן העיקר, לאמרינן. בית הגמרא וכי זו קושייה. רבי יוחנן דיבר לגבי שחיטת הקורבן. שחיטת הקורבן זוהי עבודה. אז באמת, אדרבה, האדם עובד את רבו סמוך אליו. לכן, אם אמרתי שמותר לשחוט בעזרה, כבחום שמותר לשחוט באחד, לא יהיה תפל חמור מן העיקר, כי מה עושה מה בסך הכל באחד? הוא שוחט, הוא עושה עבודה, אז ודאי שזה אפשר לעשות. מה שאין כן לגבי האכילה, האדם וכי אוכל ליד רבו, לא אוכל ליד רבו. לכן התורה היא תירה לאכול בעזרה. אבל שאדם יאכל בתוך ההיכל בפנים, לא. ולכן הוצרכנו פסוק מיוחד לומר לך, בקודש הקודשים תאכלנו. אבל אולי זאת, ודאי שהייתי חושב שלא יאכל. ואי אפשר, לא הייתי יכול להתרים מחמת סברה, לא יתפל חמור מן העיקר. מדהים. חטאת העוף הייתה נעשית על קרן דרומית מערבית. וכל מקום הייתה קשירה. אלא זה הייתה מקומה. אומר התנא, חטאת העוף, יש חטאת העוף שאדם הביא על חטאים מסוימים, שאומנם בדרך כלל כל חטא שיש בו עונש קרת, ואם האדם חטא אותו בשוגג, אז הוא מביא כסבה או סעירה, וזה אין הבדל ביכולתו הכלכלית של האדם. אין, לא תלוי בעושר שלו. אבל יש דברים מסוימים שבהם דין קורבן עולה ויורד. כגון אדם שנכנס תמי למקדש בשוגג. אז אם הוא יש לו יכולת, מביא כסבה או סעירה. אם אין לו יכולת, מביא שני תורים, שני בניונה, ואם הוא עני יותר, מביא מנחה. אז זה נקרא חטאת העוף. יש גם כן אפשרות אחרת להביא חטאת העוף, זה כגון אישה יולדת וכדומה, שהביאה גם כן אחד לעולה ואחד לחטאת, אבל זה מביאה איזה עופות, דיון תורים או בניונה. בין כך ובין כך, אומר התנה, עוף שמביאים אותו לשם קורבן חטאת, היכן עושים אותו, כלומר היכן מולקים, חותכים בציפורן של הבוהן, חותכים את הצוואר של העוף. איפה עושים את זה? על קרן דרומית מערבית. ובכל מקום הייתה כשרה, אלא זה היה מקומה, כפי שתכף הגמרא תסביר. ושלושה דברים הייתה אותה קרן משמשת מלמטה, ושלושה מלמעלה. מלמטה חטאת העוף והגשות שירי אדם. מלמעלה ניסוך היין והמים ועולת העוף כשהיא רבה במזרח. אומר התנה, הקרן הזו של דרומית מערבית, היו עושים שם שלושה דברים מחצי הקרן ובמטה, דהיינו הגובה של המזבח הזה 10 אמות. אז 5 אמות מלמטה היה חוט הסקרה, להבדיל בין העליונים וחוט החתונים. אז הקרן ההיא מלמטה משמש צורך שלושה דברים, ומחוט סקרה ומעלה זה משמש שלושה דברים אחרים. מה הדברים מלמטה? חטאת העוף. היכן צריך לעזות מהדם שלה? מחצי קרן מערבית דרומית ומטה. וכן הגשות, כאשר האדם מביא קרבן מנחה, צריך הכהן לגשת עם כלי שבתוכו המנחה, לשים אותו למטה בקרן מערבית דרומית. ודבר שלישי, שירי הדם. כל הקורבנות האלו, כמו חטאות ועוד קורבנות, לאחר שגמרו להזות מהדם שלהם, אז שירי הדם היה שופך על הקרן שמה של, של המערבית דרומית. ומלמעלן, קרן מערבית דרומית, מה היו עושים בחלק העליון שלה? ניסוך היין, משקול ימות השנה כאשר רוצים להביא קורבן, צריך להביא איתו גם כן יין, לנסח אותו על גבי המזבח, וכן המים בחג הסוכות, וכן עולת העוף כשהיא רבה במזרח, כשאין מקום שם בצד מזרח, עושים את זה גם כן בקרן מערבית דרומית, בחלק העליון של הקרן. כל העולים למזבח עולים דרך ימין ומקריפין ויורדים דרך שמאל. חוץ מן העולה לשלושה אלו, שיהיו עולין ויורדין על העקב. אומר התנה, כל מי שרוצה להקריב קורבנות וכדומה במזבח, עולה דרך ימין. מהצד הימני, עושה סיבוב שם אגבי המזבח, לגטט מהדם על הקרנות וכדומה, ויורדים דרך שמאל. דיין בעצם זה הימין של היורד. חוץ מן העולה לשלושה הדברים האלו האחרונים שהזכרנו עכשיו, שהיה עושה אותם מלמעלה ניסוך היין והמים ועולת העוק שהיא רבה במזרח. שלושת הדברים האלו הוא היה עולה בצד שמאל של הכבש ויורד חזרה באותו כיוון, מסתובב וחוזר חזרה מאותו המקום. למה? הגמרא תבהר. כל זה רק בדברים שעושים אותם בחלק העליון של קרן מערבית דרומית. אבל שלושה הדברים שעושים אותם מחצי ומטה, אז לא צריך בכלל לעלות על הכבש, כי הוא עומד על הרצפה, ומשם הוא עושה מאדם שחטאת העוף ועוד יתר הדברים. גמרא, מניין לנו שחטאת העוף זה בקרן מערבית דרומית? אמר רבי יהושע המקרירה, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאתי. שם מדובר לגבי אדם שמביא קורבן עולה ויורד, כפי שהסברנו מקודם, שאז אם הוא עני לא יכול להביא כבשה, אז מביא איזה שני תורים. או אם הוא יותר עני, מביא מנחה. אומר הפסוק, כיוון זה מנחה שבא לחפר על חטא, אז לא ישים על זה שמן, לא ישים על זה לבונה. למה? כי זה חטאת. אומר התנה, חטאת קרויה מנחה, ומנחה קרויה חטאת. מה חטאת עונה צפון ומנחה עונה צפון? אומר ראשי המשפט הזה, האחרון שקראתי, אומר שלא גורסים אותו. ההמשך קוראים. ומה מנחה בקרן מערבית דרומית? אף חטאת בקרן מערבית דרומית, כמו המנחה. שמגישים אותה בקרן מערבית דרומית, ככה גם כן, החטאת הזו, גם כן צריך לעשות אותה בקרן מערבית דרומית. דיינו חטאת העוף, גם כן עושים אותה בקרן מערבית דרומית. שאת הגמרא, ומנחה גופה מנלן. מניין לי שאת המנחה, כאשר אדם מגיש אותה, צריך להגיש אותה בקרן מערבית דרומית. דתניא, לפני השם, יכול במערב, תלמוד לומר, אל פני המזבח. אי אל פני המזבח יכול בדרום, תלמוד לומר, לפני השם הכיצד, מגישה בכלל מערבי דרומית, כנגד חודה של קרן ודיו. אומרת הגמרא, מנת שמגישים את המנחה בכלל מערבי דרומית, פסוק אומר, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם, אל פני המזבח. כאשר הפסוק אומר לפני השם, משמע לצד מערב של המזבח, שזה מול ההיכל. אבל אם ככה, אומר הפסוק הרי גם אל פני המזבח. פני משמע הצד הדרומי של המזבח, כי כאשר האדם עולה בכבש, הצד הראשון שהוא פוגש זה בצד דרום. אז אם כן לכאורה, יש כאן סתירה, האם זה בצד דרום או בצד מערב. אז מה נעשה? אומר התנא, מגיש את המנחה בקרן מערבית דרומית, כנגד חודה של קרן ודיו. מה זה כנגד מערבית דרומית? הבנו, מה זה כנגד חודה של קרן ודיו? אומר רש"י, שהכוונה היא שלא צריך להוציא את המנחה עצמה מתוך הכלי, כדי שהמנחה תיגע בקרן המזבח, אלא מגיש את עם הכלי כנגד חודה של קרן ודיו, די בכך. כל פנים, כדי שיהיה לנו מותאם ביחד גם אל פני המזבח, שזה משמע הדרום, וגם לפני השם שמשמע אותו מערב, מה עושים? מגישים את המנחה בקרן מערבית דרומית. רבי אליעזר אומר, יכול להגישה למערבה של קרן או לדרומה של קרן? אמרת, כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אחד מקיים עצמו ומקיים חברו, ואחד מקיים חבר עצמו ומבטל חברו. מנחיז שמקיים עצמו ומבטל חברו, ותופסין את שמקיים עצמו ומקיים חברו. כשאתה אומר לפני השם במערב, היכן קיימת אל פני המזבח? כשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם בדרום. היכן קיימת? אבל שיקרא סבר היתנה, כולה מזבח בצפון קאי. עכשיו, הברייתא מביאה דעת רבי אליעזר, שהוא סובר שונה. לא צריכים להגיש את זה בקרן מערבית דרומית, אלא בקרן דרומית. למה? הוא אומר כך. הוא אומר לכאורה, צריך להגיש את המנחה בצד מערב של המזבח. למה? כי כתוב לפני השם. השני כתוב אל פני המזבח, משל צד דרום. אז מה, יעשה כאן או כאן? אז יש כלל, אם אתה, יש לך שני מקראות שלכאורה סותרים, אם תפוס פסוק אחד כפשוטו, המילה הזה יסתור את הפסוק השני, אתה לא מקיים אותו. אבל אם תפוס את הפסוק השני, אתה יכול לגרום לכך שזה לא סותר לגמרי את הפסוק החברו. באופן כזה מה עושים? תפוס את הפסוק השני, שאתה תקיים אותו כפשוטו, וזה יכול להסתדר גם עם הפסוק השני. ואם כן, איך זה נוגע אלינו? אז הוא אומר כך, הרי אם תתפוס להגיד, לשים בצד מערב לפני השם, זה יסתור את מה שכתוב הפסוק אל פני המזבח, שמשמע אותו דרום. אבל אם אתה תעשה את זה בצד דרום, תקיים את הפסוק שאמר אל פני המזבח, לא ביטלת לגמרי את מה שכתוב לפני השם. כי עדיין אתה מקיים אותו. שואת הגמרא, היכן קיימת? לא מובנים דברי רבי אליעזר. הגמרא, רבי אליעזר הזה סובר, שהמזבח כולו נמצא בצד צפון. וממילא, אם המזבח כולו נמצא בצד צפון, כפי שסברנו בשיעורים קודמים, יוצא שהדופן הדרומית ביותר של המזבח היא ממש עומדת מול ההיכל. וממילא, אם האדם יגיש את המנחה שם, ליד הדופן הדרומית של המזבח, רק כמובן, אומר רש"י, שיקרב את זה קצת לצד מערב, אז לפי זה יוצא שיהיו קיים שלהם גם לפני השם וגם אל פני המזבח. אבל לא צריך ממש בקרן, בזווית, בדיוק, כדעת הנקמה. בכל מקום הייתה כשרה וכו'. מה יקרא אמר? אמר רבשי, הכי יקרא אמר. בכל מקום הייתה כשרה למליקתה, אלא זה היה מקומה להזעתה. למדנו במשנה, כאשר אדם מביא את חטאת העוף, הייתה נעשית על קרן דרומית מערבית. ובכל מקום הייתה כשרה, משמע לא רק דרומית מערבית. הרי ממשיך ואומר, אלא זה היה מקום, משמע דרומית מערבית. מה הפירוש של הדברים? מה רבה שהיא ככה כוונה היא? כאשר באים למלוק, בכל מקום הייתה כשרה. הרי העבודה של העוף עשויה בשלושה שלבים. אחד זה המליקה, על ידי הציפורן של הבוין שלו, הוא מולק מהצוואר. לאחר מכן, הוא לא מנענע חזק את העוף, מזה מדמו על המזבח. והשלב השלישי זה שהוא מקריב את העוף, מקרב אותו למזבח, לוחץ חזק על העוף כדי שאדם יתמצא, וכל אדם שישר בתוכו יישב לך מזבח. זה נקרא שלוש עבודות. אז זה אומר רבשי, כדי למלוק, אפשר למלוק את זה בכל מקום, הייתה קשירה למליקה. אלא זה היה מקומה להזעתה דן קרן דרומית מערבית, שמה היו חייבים לעשות ההזעה שם. תנינה להתר מנפיז דין הרמז כאן משנה את הדין שאינו חכמים בפורש ובריתה, מליקה בכל מקום במזבח קשירה. היזה דמה בכל מקום קשירה. היזה ולא מיצה קשירה, ובלבד שייתן מחוט הסקרה ולמטה מדם הנפש. שאת הגמרא, מהי כאמר? ולכן יש פה סתירה. התנא בתחילה אומר, היזה דמה בכל מקום קשירה. פתאום בהמשך הוא אומר, בלבד שיהיה מחוט הסקרה ולמטה. משמע, אם לא היזה שמה מחוט הסקרה ולמטה אלא למעלה, אז זה פסול, סתירה. אומרת הגמרא, הכי כאמר, מלקה בכל מקום במזבח קשירה. לא משנה איפה עומד מזבח, אם הוא רק המליקה בלבד זה קשר. מצד דמה בכל מקום במזבח קשירה. המיצוי, זה כמו שהסברנו מקודם, לאחר שהוא מולק, תכף הוא לוחץ חזק ושופך את הדם על גבי המזבח. זה נקרא הזעה. השלב השלישי זה לקרב את העוף ליד המזבח, ואז הוא לוחץ על החזק ומזה. זה נקרא מיצוי. אז זה אומר, מצד דמה בכל מקום המזבח קשירה. ומדוע? בגלל שאם היזה ולא מיצה, אז זה גם כן קשר. נמצא שעבודת המיצוי זה לא עבודה מחויבת. נמדו חכם פסוק והנשאר בדיים מצא יסוד המזבח. הנשאר, אם נשאר, נשאר. אם לא נשאר, לא קרה כלום. ואז זה אומר, אם היזה ולא מיצה קשירה, ובלבד שאת ההזעה הזו ייתן מחוט הסקרה ולמטה, וזה צריך להיות דווקא מדם הנפש, אדם שיוצא תכף לאחר המליקה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.